the shalom aleichem. Amen, the shalom aleichem. Amen, the shalom, shalom, shalom aleichem.
אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. התאריך היום הוא היום ראשון, העשירי בחודש ינואר שנת 2010, כ"ד בטבת תש"ע. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן בין השעות 6 ו-8 בערב. השעות של קליטת השידור בישראל תהיינה לפיכך 17:00 עד 19:00, והשידור החוזר מ19:00 בערב עד 21:00. בקופנהגן ניתן לקלוט את השידור בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 בכבלים. באינטרנט ניתן לשמוע את התוכנית בכל העולם באתר www.radioshalom.dk. יש להיכנס לאינטרנט רדיו וללחוץ על אידאג, אידאג זה היום, אידאג, ואחר כך על הכיתובית הכחולה ועל קליק, המילה קליק. למי שמבקש להאזין לתוכנית בשידור חוזר ומוקלט, יוכל להאזין לה בהקלטה על ידי לחיצה על ארכיב, במקום על ידאג, על ארכיב, ועל תאריך השידור המבוקש בסעיף של 120 דקות. באולפן אלי כהן שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ואני מאחל למאזינים הנאה שלמה מן השידור. מדברים הרבה הרבה על מזג האוויר, וכמו שכבר מישהו אמר, דיבור על מזג האוויר לא משנה אותו, אז הפעם נשמיע שיר שלא ישנה את המזג האוויר הקר ששורר בימים אלה באירופה ובדנמרק, ומזג האוויר שכבר לא ידענו מזה 14 שנים, קור רציני מאוד, שלג בחוץ, אבל נשמיע לכם לעומת זאת את השיר קיץ מפי חלב, להקת חלב ודבש.
היום עולה והיום בא, זמן קצר, המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביד, מתראים אנו בחדר, עוצרים ושתים קפה, זוכרים שהיום יפה. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה על יד. אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו ניפגש, זה נקרא. אולי עוד קיץ נמחרת הדימה,
רוח כאן לא מן המדבר, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום.
חלב ודבש השמיעו לנו את השיר אולי עוד קיץ, וזה בעיצומו של החורף הקשה העובר השנה על הצפון, על דנמרק, על אירופה כולה, אבל לא בישראל. בישראל, כפי ששמעתי היום ברדיו, חמים ונעים. העשור הראשון במאה ה-21 הסתיים כאילו לפני 10 ימים. זה לא בדיוק ככה, מסתבר שהעשור ייגמר רק ב-31 בדצמבר שנת 2010, אבל הסיכומים, מי הוא היה איש העשור, מי היה איש השנה, מדשדשים בכל עיתוני העולם, וכמובן גם וכולי. ועל הנושא הזה נדבר היום עם יגאל רום. יגאל רום, ערב טוב.
ערב טוב, אלי, ערב טוב למאזינים.
מה אם ככה הבחירה שאתה רואה?
אני אגיד, קודם כל אלי, להערה שלך לגבי מתי מסתיים העשור. אז קיבלתי באמת, קיבלתי מייל מיועצת הלשון ברשות השידור, רות אלמגור, והיא כותבת, לא רק לי, אלא לכל מי שמכותב אצלה ברשימת המייל, שהעשור עומד להיגמר, כמו שאמרת נכון, ב-31 בדצמבר בשנת 2010, משום שאם אתה מונה את העשור מהרגע שהוא מתחיל, אז הוא בעצם נגמר לא ב-2009, אלא הוא נגמר ב-2010. העשור, שנת 10, עדיין שייכת לעשור הראשון. אבל נניח לזה, כי כמו שאתה אומר נכון, כולם עוסקים הרי בבחירת איש השנה כאן ושם,
יבחרו בוודאי עוד אחד עוד בסוף השנה האזרחית.
אני מניח שכן, תמיד העיתונות הרי תמיד אוהבת להתעסק במי היה האיש שהשפיע הכי הרבה עליי, עליך, על כולנו. אז קודם כל בעולם, קל היה לי יותר לבחור את האיש בעולם. אני פתחתי את הדף והארץ, איפה שיש אותם 50 אנשים בעולם שלפי דעת העיתון השפיעו ביותר על חיינו בעשור שעבר. הרבה מאוד פוליטיקאים, הרבה מאוד אנשי כספים. העשור שעבר הצטיין בהרבה מאוד מפולות כספים. גם כמובן אל גור, שמייצג את המאבק על על השינוי האקלים, כמובן הטרור עם 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 אוסמה בן לאדן בראש וכל כיוצא באלה. אני בחרתי מתוך החבורה הנכבדה הזאת את מי שנראה לי איש העשור, לא רק לגבי מה שהיה אלא בעיקר לגבי מה שיהיה. הוא שמו מיר חוסיין מוסאווי, והוא מיר חוסיין מוסאווי הוא כידוע מי שעומד בראש האופוזיציה באיראן. אנחנו שומעים עליו הרבה מאוד בשנה האחרונה, אבל למעשה הוא היה שם כבר 30 שנה ויותר. הוא היה בעבר ראש ממשלה באיראן. הוא לכשעצמו איש מאוד מעניין, שיש לו רקע מאוד מעניין. הוא צייר, הוא היה עמד בראש, היה נשיא האקדמיה לאומנויות של איראן, ארכיטקט בעל שיעור קומה. הוא בעיקר איש עני ויוצא מן הכלל, ואני חושב שהאיש הזה שנראה לי צנוע ותרבותי עומד בלחצים אדירים כאשר הוא בעצם מאיים על קיומה של אותה אימפריית האייטולות, שאין ספק שכל ישראלי וכל, לדעתי, כל בר דעת בעולם מקווה שמאה לא יעריכו בעשור שבא לנו כעת לטובה.
ועד כמה שאני יודע, מוסאווי כרגע נמלט מבירת איראן.
מוסאווי נמצא כל הזמן מאז הבחירות לפני 10 חודשים, נמצא תחת לחצים אדירים באיומים על חייו, ואני לא אתפלא אם הוא לא יגמור את חייו השנה או במשך העשור שבא עלינו כעת, אבל אין ספק שמעמדו ומקומו ותפקידו בשינוי הגדול ברעידת האדמה שמתרחשת כעת באיראן, את הקטע הזה איש לא יוכל לקחת ממנו. מבחינתי הוא איש העשור, הוא בוודאי איש השנה של השנה שיוצאת.
אני הייתי מגדיר את זה יותר שהוא עשוי להיות איש העשור הבא.
יכול להיות, בלי ספק מבחינתי איש השנה, ואני חושב שהוא גם איש העשור, כי אם יקרה השינוי הזה באיראן, אז אין לי ספק שזה יהיה אחד הדברים המשפיעים ביותר על העשור שמתחיל, והוא בהחלט יכול להביא לידי זה. אם אני עובר כעת מאיש העשור בעולם, אגב, אתה יודע, תמיד אפשר לדבר על 1001 אנשים ולהזכיר את אובמה, כבר הזכרנו, אבל השאלה היא תמיד מאוד מאוד אישית. אני מתפעל מן האומץ הפוליטי ומן האישיות הצנועה הזאת שמוסאווי מייצג. הוא מדבר אליי בשפה שאני מבין אותה. לגבי איש העשור או איש השנה בישראל, הבחירה יותר קשה. כי קודם כל זה קרוב ללב, וקרוב ללב, ואנחנו מתעסקים עם זה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. יש לי כמה בחירות שאני מקווה שתוכל להסכים איתי, אלי. הבחירה הראשונה היא קלה יותר, כי היא מתחום הספרות. מבין הסופרים שהשפיעו עליי ביותר בשנים האחרונות, היה דוד גרוסמן. בעיקר התרשמתי מהספר האחרון שלו, אישה בורחת מבשורה, שהוא כותב אותו על ישראל של של העשור הראשון. הוא באמת מסכם בספר הזה עשור קשה מאוד שעבר על ישראל.
ועליו אישית גם כן.
אז קודם כל באמת האינטיפאדה, ואחר כך, שאגב התחילה בשנת 2000, ואחר כך עם כל הפיצוצים וההרוגים והאימה שהיא זורעת סביבה וזרעה סביבה, ואחר כך מלחמת לבנון ואותו אובדן אישי טרגי של בנו של גרוסמן. האיש הזה באמת מייצג מבחינתי את ישראל היפה. זה שגם יש לו לב וגם יכולת להביע את המחאה שלו באופן כזה שהיא לא באה כדי להרוס, אלא היא מתכוונת בעצם בצורה הרבה יותר קונסטרוקטיבית להניח איזשהו בסיס למבנה מוצק יותר ועמיד יותר. הוא איש שעשה עליי רושם יוצא מהכלל, גם הכרתי אותו באופן אישי בעת עבודתי בכל ישראל, אבל הוא באמת מאלה שהתפתחו לפי דעתי והגיעו לשיאים יוצאים מן הכלל. אבל כאמור, קל לבחור באיש ספרות, כי קודם כל זה מאוד מאוד אישי, הספרות זה באמת דבר שמדבר מאוד מאוד ללב. מבין האנשים שעשו עליי רושם רב, והוא לדעתי לא פחות מזה שהוא איש השנה, הוא יהיה איש העשור הבא, זה שי אגסי. שי אגסי, ממציא ישראלי שעוסק בשנים האחרונות בפיתוח של של מקורות אנרגיה לרכב חשמלי. ופגשתי אותו בוועידה האחרונה, ועידת האקלים, יחד עם שמעון פרס, וגם ניסיתי את המכונית החשמלית, שהוא בעצם, הוא זה שסיפק להם את הפטנט לטעינה, את הבטריות, את הסוללות, מצברים, והוא איש צנוע, באמת, שעשה יד אחת עם חברת רנו, והם יהיו הראשונים שיבואו עם המכונית החשמלית לשוק הישראלי ב-2011, לשוק הדני ב-2012, לשוק האוסטרלי באותה שנה, וכל כיוצא באלה. אם להאזין נכון למה ששי אגסי אומר, ויכולתי לשמוע גם את שבחיו של שמעון פרס בהזדמנות של הפגישה המשותפת ביניהם, אז זו באמת אישה עשור הבא. כי אם מכונית חשמלית תהיה נחלת הכלל, אז שמע, אתה יודע שמדברים כל כך הרבה על זיהום האוויר, מכוניות, הזיהום שנפלט מהמכוניות הוא בערך 40% מכלל הזיהום, מכלל הפליטה של גזי החממה לאטמוספירה. אז אם העולם יעבור לשימוש במכוניות חשמליות, הוא אולי לא יחסוך בהכרח אנרגיה, אבל הפליטה לאטמוספירה תקטן בצורה משמעותית ביותר.
זה, לכן... רק כאשר כל העולם משתמש בהם.
כן, אני אומר, אבל עצם הסנונית הראשונה הזאת של מכונית חשמלית שתושק כאמור בשנה הבאה, אם זה יתפוס, ואין ספק שזה יתפוס, כי לא רק רנו מתעסקת עם זה, אלא כל הכרישים הגדולים ביותר בשוק המכוניות, החל ממרסדס וכלה בג'נרל מוטורס, וכלה בעבור בחברות היפניות, הם כולם מתעסקים בפיתוח מכונית חשמלית, זה העתיד. ושר אגסי הישראלי הצנוע הזה, האיש שלנו, כמו שפרס קרא לו, האיש שהחלום שלו הפך למציאות באחד השלבים המהירים ביותר שפרס זוכר, שהוא לכשעצמו איש בעל הרבה מאוד רעיונות והצליח גם להגשים כמה מהם. אם החלום של שי אגסי יצליח, אז אנחנו עם שתי רגליים בעשור הבא. אז הוא איש השנה, מבחינתי איש העשור, איש השנה השני. ועכשיו השלישי זה הפוליטיקאי, בלי פוליטיקה הרי אי אפשר. ולכן אני מתוך כל הרשימה שהארץ מציין, ויש פה הרבה, אתה יודע, אהוד ברק ואהוד אולמרט ואביגדור ליברמן וכמובן בנימין נתניהו וכל כיוצא באלה, לא מדברים אליי. מי שמדבר אליי יותר מאחרים, שהוא היום מזכיר ההסתדרות, הוא בדרך מאוד מאוד מרשימה, צנועה, אני חושב, אם כי יש אומרים שהוא גם נהנתן לא קטן, אבל מה זה חשוב? הוא איש שהצליח להפוך את ההסתדרות שוב למוקד כוח, את האיגוד המקצועי בארץ למוקד כוח, ואם נחשב על ההרס שהשאיר אחריו חיים רמון בשעתו, ועל תוכנית השיקום של אמיר פרץ, אז אופר עיני הצליח להחזיר להסתדרות את מקור הכוח שיש לה כמי שמייצגת את העובדים. ומה שלא יגידו עליו, הוא היום אחד המרכיבים החשובים ביותר במשוואה הזאת שבין האוצר, המעסיקים והתעשיינים. על פי מילה שלו יקום דבר היום, הוא הגיע להסכם עם התעשיינים, עם המעסיקים, והוא היום אחד מהאנשים המכריעים ביותר בישראל. אז הוא עבר את העשור הבא, את העשור הקודם, 3 שנים הוא היום בתפקידו כיושב ראש ההסתדרות. אני חושב שעתיד גדול לפניו בעשור שלפנינו, וזה החוכמה, אתה יודע, קל יותר להצביע על אלה שהיו, כמעט בלתי אפשרי להצביע על אלה שיעשו את העתיד. אבל ניסיתי.
יש לך רעיון לגבי איש השנה הדני?
איש השנה הדני לא התעמקתי בו, אבל אני חושב שזה בסופו של דבר מי שישנה פה סדרי עולם זה אולי באמת ראש מפלגת העם הסוציאליסטית, וילי סונדל, שהוא נראה לי פוליטיקאי בעלייה, עם הרבה מאוד התנגדויות, כי הוא בעצם הפך את המפלגה שלו, שהייתה מפלגה שמאלית, למפלגת מרכז, וזה על חשבון הרבה מאוד ביטורים אידיאולוגיים, כדי להיות משהו יותר פרגמטי. הפך בדנמרק, אז יהיה מהפך בזכותו, והוא באמת בשנה שעברה, הוא היה איש מפתח בפוליטיקה הדנית, כמי שמבשר שינוי. אבל שוב, אם כבר מתעסקים בפוליטיקה, אי אפשר להתעלם באמת מכוח העמידה של מפלגת העם הדנית, דנסק פולקפרטי, אני לא אוהב אישית את פיה קרסקור, אבל היא הצליחה להציב מסביבה צוות של פוליטיקאים, ביניהם גם אחד מידידי ישראל המובהקים בדנמרק, סרן אספרסן. היא הצליחה להעמיד מסביבה צוות עוזרים פוליטיקאים מיומן ביותר, והם עושים עבודה יוצאת מהכלל. בניגוד לעמדתי האישית, אני לא אוהב את קו הוויכוח שלהם עם המוסלמים, אבל הם הצליחו בהחלט להתנחל חזק בתוך הפוליטיקה הדנית, ונדמה לי שאי אפשר לדלג עליהם בשום אופן אם מדברים על, על, על העשור, ועל ה... כי היא הרי בעצם זאת שסייעה לאנה ספור רסמוסן ב-2001 להרכיב ממשלה, ובמשך כל העשור הם משחקים תפקיד ראשי בפוליטיקה הדנית. מבין האנשים שקרובים יותר לליבי, אני הייתי אומר, אם מתוך האומנות, אז אני מאוד אוהב את אני אוהב את הצייר הדני האיסלנדי. אתה מדבר בתוכנית שלך גם על איסלנד, נכון אלי?
נכון, נכון.
אז אולפור אליאסון, שהוא צייר בן איסלנד שנולד בדנמרק ובעצם גדל בדנמרק, הוא יותר דני מאיסלנדי, אבל הוא בעצם משלב יפה את שני העולמות האלה. הוא עשה עליי רושם גדול מאוד, גם כצייר וגם כארכיטקט וגם כמי שיש לו את הדמיון שפורץ לא רק את העשור שלנו הזה שנגמר כעת, אלא גם מכניס רגל לעשור הבא. ככה שאומנות היא באמת תחום שקל מאוד לא רק לדבר על מה שהיה, אלא גם להתמודד עם מה שיהיה. מבחינה הזאת נדמה לי שאולפור אליאסון עושה את זה בצורה הטובה ביותר מבחינתי.
הזכרת את אנס פורסמוסן, אולי הוא בעיניי האדם שהעשור הזה עשה לו טוב מאוד. הוא התחיל כשר האוצר, היה 9 שנים ראשם של דנמרק, או 8 שנים, והיום הוא מזכיר נאטו, כלומר זה עלייה מסחררת מבחינה אישית שלו כמובן.
תראה, השאלה היא בסופו של דבר, מה משאיר ראש ממשלה כזה מאחוריו? ומבחינה הזאת הוא באמת הצליח להוביל את דנמרק לעשות למדינה מסודרת מבחינה כלכלית, מאושרת מבחינה חברתית. מבחינה הזאת הוא באמת היה פוליטיקאי מאוד מאוד מוצלח. לגבי העמדה שלו בנאטו, תשמע, יש לו משימה. אם הוא לא יצליח בה, אז לא יעזור לו הרקורד שיש לו.
אתה מתכוון ליציאה מאפגניסטן?
הוא צריך לגמור את המלחמה באפגניסטן ולהחזיר את נאטו להתעסק בעניינים אירופאיים. נאטו לא בנויה, לדעתי, הארגון לא בנוי למבצעי ענק כאלה, ממושכים, שלוקחים שנים על גבי שנים, כמו המעורבות באפגניסטן. זה מתאים, זה גם לארצות הברית כבר לא מתאים, אבל לנאטו עוד פחות. והמשימה מספר אחת של אנס פורסמוסן היא משימה בלתי אפשרית, כי הוא צריך לעזוב את אפגניסטן, על זה היום נדמה לי כמעט כולם מסכימים, אבל הוא צריך לעזוב את אפגניסטן בלי שהוא מסוגל להשפיע ולו במעט מעט על מה שבאמת קורה שם. זאת אומרת, זה באמת משימה קשה.
אגב,
נראה לי שאם הוא לא יצליח בזה, אז אף אחד לא יזכור לו את תקופתו כמזכיר נאטו.
להזכירך ששלשום ביום שישי אנס פורסמוסן העלה את הרעיון שישלחו חיילים מוסלמים לאפגניסטן.
זה אני אף פעם לא מתנגד שם, מוסלמים שילחו למלחמה, אבל מה זה ייתן? זאת אומרת, הבעיה היא לא חיילים מוסלמים. החיילים מוסלמים זה טוב להגיד, אם טורקיה הייתה חברה באיחוד האירופי, אז אולי יכולים לשלוח את החיילים טורקים.
טורקיה חברה בנאטו.
חברה בנאטו, שישלחו את הטורקים לאפגניסטן. הם לא כך טיפשים כדי לשלוח את החיילים שלהם לאפגניסטן, לדעתי. אבל הצעה תמיד אפשר. הבעיה שאני אומר, ההצעות האלה באות כדי לסלול את הדרך להחזיר את נאטו בחזרה לאירופה. ואני מבחינה הזאת מסכים איתו בהחלט שזאת משימה ראשונה במעלה. איך עושים את זה? על זה יש כמובן הרבה מאוד חילוקי דעות.
לאיגן רום אני אומר תודה רבה על חלקך הנכבד בתוכנית.
שיהיה לנו עשור מוצלח, אלי.
שיהיה עשור מוצלח, שתהיה שנה מוצלחת וכל טוב, ובאמת תודה על הבחירה שלך.
כל טוב גם לכם.
כל טוב ותודה.
אנדרי צווייג, שהוא זמר וגם חזן הקהילה היהודית בהלסינקי, ישיר לנו עכשיו מחרוזת של שירים חסידיים.
geworden sehr freilich Elimelech hat uns getan dit film und hat uns getan die Brillen und geschickt noch die Filmers die zwei hat uns getan dit film und hat uns getan die Brillen und geschickt noch die Filmers die zwei und die Fiedel dicke Fiedlers haben Fiedel dicke Fiedel Hoben Fiddle, dicke Fiddle, toben sein. Und die Fiddle, dicke Fiddle, toben Fiddle, dicke Fiddle, toben sein. Und die Fiddle, dicke Fiddle, soben Fiddle, dicke Fiddle, toben Fiddle, dicke Fiddle, toben sein. Und die Fiddle, dicke Fiddle, soben Fiddle, dicke Fiddle, toben Fiddle, dicke Fiddle, toben sein.
Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 chiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribi
ביי 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 ביי. כשהרבי סוף כל סוף החליט אישה לקחת, התאספו החסידים לראות את המצלחת. את הרבי שאלו מה נדוניה תיתן לה, והשיב להם הרב. When the rabbi decided himself to get married, he was asked what he's going to give to his new bride, and the rabbi answered like this:
Moi 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 etten la masche bella chiribim chiribom chiribim bom 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 yo bom 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 chiribim chiribom chiribim bom 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 chiribim bom bom chiribim chiribim bom 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 yo 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 bom
David Melech Israel, Chai Vekayam. David Melech Israel, Chai Vekayam. Rebbe hat geheißen freilich sein, trinkt den Braufen und nicht kein Wein. Oi, 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 trinkt den Braufen und nicht kein Wein. Chassidim singen alle Chassidim, boy 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 boy, singen alle Chassidim, boy 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 boy, singen alle Chassidim. Und wenn der Rebbe tanzt, und wenn der Rebbe tanzt, tanzen alle Chassidim, tanzen.
העולם זוכה בגל טרור מזה הרבה שנים. דנמרק כמעט והתחמקה מגל הטרור הזה, אבל היו סימנים די בולטים שהוא לא פסח לחלוטין על דנמרק, היו איומים, היו גם פגיעות פה ושם, היו שריפת שגרירויות והפגנות נגד דנמרק. דנמרק הפכה להיות המדינה השלישית אחרי ארצות הברית וישראל ברשימת המוחמד עם נפץ, עם רימון בכובע שלו. היא שעוררה את חמת המוסלמים, שהם לא תמיד הכי קשובים לתרבות מודרנית. ובימים, והצייר קורט וסטרגור זכה כבר לאיומים על חייו, ובליל ראש שנה אזרחי קפץ עליו רוגזו של סומלי שחדר לווילה שלו ורצה לקצץ אותו לחתיכות. למזלו הטוב של הצייר הוא התחמק מזה. ועל הנושא הזה תדבר איתנו היום אביטל ויצטו מיוטלנד. יוטלנד זה האי שבו גר, חצי האי סליחה, שבו גר גם קורט וסטרגור, גם העיתון יוטלנדס פוסטן שפרסם את הקריקטורה מופיע שם. ואיתנו כמו שאמרנו אביטל ויצטום. ערב טוב לאביטל.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים. נתחיל מזה שאני אגיד שזה אולי לא פוליטיקלי קורקט, אבל הקריקטורות בזמנו של מוחמד עם התרבוש והרימון בקצה מצויר בדיוק מה זה המוסלמים, החלק הרדיקלי שבהם, ממש כמו שאומרים במשיכת עיפרון מכחול נתנו את כל התמונה מהם. הסיבה מבחינה הלכתית שהם כל כך כעסו זה לא איך שציירו את מוחמד, אלא שאסור בכלל לצייר אותו. כמו שביהדות אסור להתפלל לפסל או לתמונה, אז הם גם העבירו את זה לדת. והוא שמע שאסור להתפלל לפסל או לתמונה, אז יותר מאוחר מי שפירש את הקוראן גם הכניס את העניין הזה של... וזה מה שהרגיז אותם, שפתאום... מכריחים אותם להתייחס למוחמד כאל משהו גשמי, כאל משהו שקיים. נתחיל מזה למה הם כל כך התרגזו. עכשיו, כמו שביהדות יש כמו שאומרים 70 פנים לתורה וכל אחד מפרש איך שהוא רוצה, אצלם כולם חייבים לפרש את הקוראן ואת האסלאם באותה דרך. לכן הרוגז הגדול הזה שמראה גם שאין להם שום סובלנות למישהו שמסתכל על דת בצורה קצת יותר הומוריסטית. בוא נגיד, למוסלמים אין חוש הומור. עכשיו נמשיך עם הסומלים, שתמיד נראו לי כמו קבוצה אתית מאוד שקטה ורגועה, מאוד מסקפים בארץ, גם באותו קו רוחב, אתיופיה וסומליה הם חיצונית גם מאוד דומים, ותמיד כשפגשתי אותם פה חיצונית, לא הכרתי אף אחד באופן אישי, הם נראו לי אנשים מאוד רגועים ושקטים. לכן אני מאוד התפלאתי שדווקא מהקבוצה הזאת יצא בן אדם שהדם עלה לו לראש, וכבר לקח 4 שנים כבר מאז שציירו את ה... 5 שנים היום, מאז שציירו את הקריקטורות, והוא עדיין הזעם מחלחל בו, והוא עד כדי כך היה מוכן להקריב את העצמאות שלו, ולבוא ולחסל את הבן אדם, יעני להרוג את המסנג'ר. כי קורט וסטרגור, אני לא חושבת שהוא אי פעם הביע את דעתו על האסלאם ומה הוא חושב. הוא רק בקריקטורות מציירים בדרך כלל דברים שמחשביים, דברים שהם קוראים היום.
טובה תמונה אחת מאלף מילים.
בדיוק. אבל הוא לא הביע בשום מורה ואופן, עד כמה שאני זוכרת, דעתו מה האסלאם. אלא שבאותו זמן האסלאם באמת היה מאוד חם מזג ו... התנפל על כל מה שזז, או משהו שלא הולך לפי הלכות חיים שלהם. אני חושבת שלבוא ולחיות במדינה כמו דנמרק, שהיא בכלל 100% נוצרית, אין בה שום עניין גם לגלות הבנה לדתות אחרות, זאת אומרת לא אכפת להם שיהיו פה דתות אחרות, אבל שיעשו את זה בצורה שקטה, לבוא ולהגיד האסלאם הוא זה ששולט פה היום, זה הדבר האחרון שהדנים רוצים או מעוניינים. ואני חושבת שהרבה אנשים שבאו מתרבות לגמרי אחרת לא מבינים את השקט, וזה שאנשים רגועים פה זה לא אומר שהם מסכימים ב-100% עם כל מה שהאנשים האלה שהגיעו לה בתור אורחים. הם לא הוזמנו אלה בגלל הכישורים האינטלקטואליים שלהם, אלא הם הגיעו כי הם היו מסכנים, והנה זה מה שהם משלמים להם. אותי זה מאוד דיקה שדווקא מהקבוצה הזאת זה הגיע. אני תמיד, היה לי קרדיט מאוד גבוה אליהם שהם אנשים שקטים ומנסים איכשהו בצורה זו או אחרת להתערות. זה מה שרציתי להגיד היום.
שאלה לי עלייך. האם הלבוש הנשי שלהם, שזה דומה לאוהל, זה נקרא התערות בדנמרק?
אני לא אומרת שהם ב-100% קולטים את זה. אני חושבת שלבוא למקום חדש, גם אם פיזית אתה בא למקום חדש, ההיקלטות היא צריכה להיות בעיקר נפשית. הבעיה של אנשים שהגברים מדכאים אותם שם, הם לא נותנים להם ללכת ללמוד את השפה, הם לא נותנים להם ללכת ללמוד בכלל משהו שהיא תוכל ללכת...
הם לא נותנים להם ללכת אפילו.
בדיוק. ואני אומרת, מה היא תוכל בעצם להעניק לילדים האלה שהיא הולדת אותם בלי סוף? זה כמו החרדים או הערבים בארץ שהם סתם מביאים ילדים לעולם אבל לא נותנים להם איכות חיים. אני שוב אומרת, האישה מדוקת מאוד בעולם הזה, והתרבות הזאת ייקח לה עוד 50 שנה עד שהיא תתקלם פה, אפילו שהיא פיזית פה, היא בנפשה לא פה, זו דעתי.
אגב, לא הערת על כך שהנשים הסומליות הן נימולות, כמו שאומרים. כלומר, חתכו להם את הדגדגן באיסורים איומים.
זה נורא, נורא.
אביטל ויצטום, אני מודה לך, תודה על חלקך, והמשיכי בדרכך הטובה.
תודה, שלום.
והשיר הבא בתוכניתנו הוא שירו היפה של יואל ולבה, הורה כאן.
נפש, חויה חייש ויית, בכל קורא מקדם, ויקום הלברן. יום יום נוגש פה רבות הטרם, רגל לרגל, על פיקסל הברם. אך, אך, אך והיקח, אך, אין שואל מאיין, וכאן אליון, יום לא נתקפות, ולכם לכאן. אך, אך, אך והיקח, אך, תואל מאיים, רק כאן אליון, יום הבאות, כולכם לכאן, כאן. Thank you.
עוד שיר של יואל ולבה, שיר הספנים, המילים נתן אלתרמן.
הטרף ספן הים לפניך, הרוח על המים כאן. לא יבגוד ממך, לא יבגוד בך הים, עוגן הרם, הגת הרן, עוגן הרם. כך וכך בשיר הספנים, על הספינתי בלילה כמול, הובילה אותי הים הגדול. הים הוא רחב, גרים בענן, הדרך עוד רב, 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 על הספן. סופות כבר היו בשבע תזורנה, אתה על המשמרת כאן. אמיץ היה ובחורנה, כי את האמיצים אוהב הים, עוגן הרם, הגת הבן, עוגן הרם. מופתם, מופתם בשיר הספרים, על הספינתי בלילה כחול, הובילה אותי לים הגדול. הים הוא רחב, גלים בענן, הדרך עוד רב, 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 על הספר.
זה היה שיר הספנים של יואל ולבה למילים של אלתרמן. לפני מספר שנים הגיעו לקופנהגן קניינים מאיסלנד שקנו את קנו קולבים ענקיים ומפעלים, וזה די הפתיע את העולם שאיסלנד הקטנה עם 300 אלף התושבים יכולה להוציא מקרבה הון תועפות לרכישה במדינות חוץ, לא רק בדנמרק, אבל גם בדנמרק. הבועה הזאת נראתה לי אישית מוזרה, מאחר ומשהו כאן לא הסתדר. לפני כמה ימים התפוצצה הבועה, והנה על הנושא הזה ידבר עמוס קפלן מיוטלנד, עמוס קפלן שיש לו קשר אישי מאוד לאיסלנד. ערב טוב לעמוס.
ערב טוב.
אז מה אצלך הגישה לאיסלנד אחרי הנפילה הגדולה? וספר על הנפילה גם כן.
יפה. לכאורה זה סיפור מאוד פשוט. ישלמו בכסף במקום בחיים, והשריף, קרי הבנק העולמי, ידאג להשליט סדר. אבל כמו בכל דבר, כמו שכבר אנחנו גילינו אצלנו במדינה שלנו, בהיסטוריה הצעירה של המדינה של ישראל, הלא הדברים הרי הם לא כך פשוטים. יש רבדים וצדדים נוספים, זה ממש כמו איזה שכבות של בצל, וכל שכבה שאתה מקלף אותה יש לה את המיוחד שלה. והאיסלנדים שלקחו הלוואות, כמו שאמרנו, מאוד גדולות למימון דברים שאפשר לחיות בלעדיהם, במילים אחרות לוקסוס, ואולי במאמר מוסגר, מי מאיתנו בעצם לא עושה את זה מדי פעם. ונכון, היו אנשים שחזו את העומד להגיע, כמו שאלי ראה וכמו שאני ראיתי בביקורים שלי, וכנראה שהיו עוד אנשים שטענו שהבועה, אבל ואכן התפוצצה. והיו גם אנשים שאמרו לי לפני כמה חודשים באיסלנד שאתה יודע מה, יש בזה גם איזשהו צד טוב בסיפור הזה, כי הופסקנו בהשתוללות הזאת, בטירוף הזה, בתאוות הבצע שאחזו אצלנו, הם טענו ברבים וטובים, ואנחנו חוזרים לימים ההם שבהם הכל היה בפרופורציה סבירה. אבל פה אני מגיע אולי גם איכשהו להשוות את איסלנד וישראל, ומי ששמע אותי כבר לא פעם, אני אומר שאיסלנד וישראל יש להם דמיון עצום. הטירוף הזה, כפי שברור והיה ברור גם לפני כן, נגרם כתוצאה מקשר הון שלטון, כסף, כוח ושחיתות, קפיטליזם קיצוני. ובמקרה הזה של איסלנד מדובר מיליארדרים ששלטים בגדול, שלטו על כל השוק וקשורים באופן מובהק לממשלה ולפוליטיקאים. לא צריך לדאוג למיליארדרים ההם, הם עדיין כאן, אולי לא באיסלנד, אני חושב שהם לא באיסלנד עד כמה שאני זוכר מהעיתונים. ייתכן שהם הפסידו גם כמה מיליארדים טובים, אבל הם המשיכו לחיות טוב. להם בטוח שלא יחסר שום דבר, כמו שחסר לאנשים הפשוטים, ביניהם בני משפחה שלי. ודרך אגב, אולי סיפור פיקנטי, אחד מהאנשים, לא במשפחה, זה היה פשוט בזמן שהייתי שם בביקור, אחד מהאנשים חזר מהבנק, הבנק אמר לו שהוא צריך להחזיר הלוואות על הבית, שהוא קנה בהלוואות שהבנק הציע לו ובעצם פיתה אותו, לקח שופל וקבר את הבית, עשה בור גדול, דחף את הבית פנימה וכיסה אותו באדמה. סיפור פיקנטי, אבל סיפור אמיתי לגמרי. הקשר הזה שבין הון שלטון, כמובן, והעניין הזה שבו 20 מיליארדרים שולטים בשוק, מזכיר לנו איזשהו את מדינת ישראל, שבו, הנה, לאחרונה נדמה לי קראתי שמשהו כמו 6-7-8 משפחות שולטות על משהו כמו 80% מהשוק. מאוד דומה. אבל נחזור לאיסלנד, אז כאן הגענו ל-ISF, זה הסכם התשלומים שנקבע עם הולנד ואנגליה והבנק העולמי וכך הלאה. וה-ISF הזה, שהדברים שלו התחילו להתגלגל כבר לפני מספר חודשים, ואני שמעתי עליהם המון כשהייתי שם בביקור, התקדם בתלם החקיקה למרות מחאות אדירות מרבדים וחוגים שונים בחברה האיסלנדית. לי נאמר בפירוש על ידי אנשים שונים, באמת שונים וגם שונים ברמה הכלכלית, שלא יישארו באיסלנד. כי אם ההסכם הזה אכן יתבצע כפי שהוא, להם, לבניהם ולנכדיהם אין עתיד באיסלנד.
כשאתה אומר הסכם, אתה מתכוון להחזרת הכספים להולנד ואנגליה?
כן, אני מדבר על החזרת הכספים בדרך הזאת שהיא היום אכן אמורה להתבצע, שאכן היא הייתה אמורה להתבצע.
אבל להחזיר כסף, להחזיר חוב, זה דבר אלמנטרי.
אין ספק שהוא דבר אלמנטרי.
אז מה בדיוק הלך שם עם כבוד הנשיא?
זהו, ההסכם הגיע לנשיא. הנשיא שהיה גם כן חלק מאותה סחרחורת של כסף ומנעמים ואורות זוהרים ופרסומת וכך הלאה, כנראה נזכר פתאום במוצאו הפשוט בימים שבהם הוא היה מרצה באוניברסיטה, להטיל וטו על ההחלטה.
על ההחלטה להחזיר את הכסף?
להחלטה להחזיר ברגע זה, הרי אין, גם הנשיא ברור לו שצריך להחזיר את זה באיזושהי דרך, אבל הוא אמר שאנשים יחליטו שיערך משאל עם ובו אכן יוחלט, על מנת שאם אכן יצטרכו להחזיר את הכסף, אז האיסלנדים יוכלו לחיות את זה בצורה יותר קלה עם החלטה דמוקרטית שלא נקבעה על ידי אותם פוליטיקאים שהיו שותפים בזמנו לסחרחורת הזאת ולתאוות הבצע ולקשר הון שלטון. ואולי חלק מהמחאה הציבורית הגדולה הזו היא אכן העניין הזה של הקשר בין הון לשלטון, שאותם אנשים שעשו את זה פשוט החליפו כיסאות, יש פה כיסאות מוזיקליים, אבל בגדול אותם פוליטיקאים נשארו בשלטון, כמו שאמרתי, החליפו רק ממפלגת ימין למפלגת שמאל או משמאל לימין, זה לא כך משנה. בגדול זה יצר מצב מאוד בעייתי. יש לזכור, אחד הדברים באיסלנד, אחד הבעיות באיסלנד היא שהם 300 אלף איש, ובאיזושהי דרך לא פעם דיברתי עם אשתי ואמרתי, רגע, מה הבעיה? תזרקו את כל הפוליטיקאים שלכם ותכניסו חדשים. אבל הדברים לא כך פשוטים, כי שם כולם באיזושהי דרך, או רבים, קשורים לכולם, או בהיכרות אישית, או בקשרים משפחתיים, רחוקים, קרובים וכדומה. העניין הוא לא, השאלה היא להחזיר. קודם כל, בואו נזכור דבר אחד פשוט. יש ארצות רבות שלא הזירו כספים. קחו את כל בדרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל וכך הלאה, שפשוט בשלב מסוים מחקו חובות. דרך אגב, באפריקה יש גם כן כאלה, לא מעטים, לא מעטות הארצות שמחקו חובות.
אבל מה עם פריסת חובות?
יפה. או, זה בדיוק העניין. העניין הוא שכרגע, כמו שזה היום ההסכם, כמו שאמרתי, האיסלנדים ובצדק אומרים שלהם ולבניהם ולנכדיהם לא יהיה עתיד. מכיוון שהסכומים הם כל כך גדולים, כשאנחנו מדברים כבר היום...
60 אלף שקל לאדם.
לאדם.
מהרגע שהוא נולד. מהרגע
שהוא נולד. כן. וזה אומר, וכבר היום אני יודע באופן אישי, אני... בכל מיני דברים ושכבות וככה עלה בעיריות ובמועצות והדברים האלה הם לא פשוטים וכולל כל מיני דברים שקשורים בלימודים, אוניברסיטאות וכך הלאה.
עמוס קפלן, תסביר לי דבר אחד. אני די תמים, אבל הרי איסלנד זה אחת מחמש מדינות סקנדינביה. המדינות הסקנדינביות ידועות בצניעותן. איך זה קרה שדווקא איסלנד פתאום התנפחה עד כדי כך?
יפה, אז זה בדיוק מה שאמרתי קודם. איסלנד, שלא כמו דנמרק, היא מדינה שהרבה יותר דומה לישראל מאשר לחלק הסקנדינבי שלה. יש בהם המון סקנדינביה. מי שבא לסקנדינבים... וכך הלאה וכך הלאה.
והשפה היא סקנדינבית.
כן, אבל היא סקנדינבית אולי השפה. אבל הם נמצאים בחצי הדרך לאמריקה. והם בהחלט נמצאים אולי אפילו ביותר מחצי הדרך, ברמה של דרך חיים שלהם. אני זוכר שאולי באחד הביקורים הראשונים שלי, אשתי באיזשהו שלב, אחרי איזה חצי הזמן שהיינו שם, פתאום אומרת לי במכונית, שמע, זה כל כך לא דומה למה שזה היה פעם, זה כל כך לא דומה לדנמרק, זה הרבה יותר דומה לאמריקה. ואכן, ואני, כפי שכבר אמרתי, זה מזכיר מאוד את ישראל. איסלנד מזכירה את ישראל גם בתחומים האלה של השחתה הזאת, הקשר בין הון לשלטון, הרצון הזה להשיג את הכל בשתי שניות וכך הלאה.
נהנתנות ושחיתות?
ושחיתות. נהנתנות ושחיתות. עכשיו, כשאני מדבר על שחיתות, אני לא מדבר על המוני העם. כי בגדול, המוני העם, ויש לי לא מעט סיפורים על אנשים שפשוט פוטו לקבל הלוואה, או בוא נגיד אחרת, אפילו אולי לא הייתה להם ברירה, הם רצו לשפר את מצבם, רצו לקנות בית, רצו לבנות בית. בסך הכל, זוג צעיר כמו פה, רוצה לבנות בית, לוקח הלוואה, ובונה בית, או רוצה לקנות, אגב, מעולות מבחינתנו. וכשהעסק נפל, פתאום הסתבר להם שהם צריכים לשלם על ההלוואה פי 4 ופי 5 ופי 8 או פי אני לא יודע מה.
אבל זה גם בגלל האינפלציה שהייתה גם כן מחרידה.
מחרידה, ודאי. והמצב הוא אכן נואש מבחינה, אני מכיר חבר'ה צעירים, זוגות צעירים, שאני שאלתי אותם, מה תעשו? הם אומרים, לא יודעים. מרימים ידיים באוויר ואומרים, לא יודעים. אין להם מה לעשות. אתה מבין, מה שקורה לדוגמה בשוק המכוניות הוא שפשוט המכוניות, הבנק, אין לו, הוא כבר לא יכול לקחת את המכונית. כי אם הוא ייקח את המכונית, הוא לא יכול למכור אותה. אין לו מה לחפש עם המכונית. ואותו הדבר בדברים אחרים. לכן אתה כאילו, לכאורה, אתה רואה שהמכוניות מסתובבות והמכוניות נוסעות והבתים נושרים. של מצב אנשים. אבל כשאתה בודק לעומק הדברים, מסתבר לך שמאחורי כל משפחה, כמעט, מלבד העשירות ביותר, מסתתרים כל מיני סיפורים על זוגות, בעיקר הצעירים דרך אגב. מי שנפגע יותר מכל, זה לא החבר'ה שמניח בני גילי או קצת מתחתיי, הבני 40, 50, 60. הם נפגעו פחות, כי הם כבר היו... מסודרים, הם כבר קנו את הבית, הם כבר עשו את זה ואת זה ואת זה. לעומת את הצעירים שהלכו ולקחו הלוואות על מנת לקנות, על מנת לבנות את חייהם, פתאום גילו שמה שהם צריכים לשלם מהלוואה הם לעולם לא יצליחו, פשוט לעולם לא יצליחו להחזיר את זה. אין שום סיכוי. עכשיו, מטבע הדברים אתה לא יכול ליצור מצב שבו לאדם אין שום סיכוי להחזיר את ההלוואה שלו. אתה חייב ליצור מצב שבו תהיה תקווה. אתה חייב ליצור מצב שבו המדינה תוכל להמשיך להתפתח, לתת חינוך וכך הלאה, כך הלאה. אני מסכים איתך שהאיסלנדים בהחלט יצרו מצב בלתי אפשרי. אני מסכים, אבל צריך לזכור שחלק גדול, לא קטן, גדול מאוד, תמון באותם מיליארדרים ששמם ידוע.
שקנו בין היתר את מגזין פה בקופנהגן.
בין היתר, ואת סטרלינג בזמנו שהם מכרו אותו אחרי זה, וכך הלאה. אותם מיליארדרים, שדרך אגב, רובם היום לא חיים באיסלנד. לדעתי, אולי אפילו מפחד של, 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 של אלימות כלפיהם.
או אלימות או משפטים, לא?
או משפטים. הם יצאו מצבים בלתי אפשריים מבחינת המוני העם. ורבים מאותם אנשים, המוני העם, הם בסך הכל, גם אם הם רצו לקנות משהו, וגם אם הם רצו לבנות משהו, הם לא דברים, מי יודע מה, הם בסך הכל דברים די דומים למה שאנחנו רואים פה.
תגיד לי, עמוס קבלן, ביומיום, אני יודע ש, נראה לי סיפרת את זה פעם, שאין להם אפילו מזומנים, הם לא יכולים, מה הם עושים? איך הם הולכים ברחוב וקונים משהו?
כן, משהו.
לחם, 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 אני לא מדבר הרבה, על לחם.
יש מזומנים, יש כמובן, מטבע הדברים, חייב שיהיה מזומנים, חייב שיהיה כסף, ויש להם כסף. הם איכשהו מסתדרים, הם מושכים, אתה יודע, זה כמו הישראלים, יש שכבה הרי לא קטנה בישראל, שמושכת את זה. עוברת את היום, יש לה, עושה אוברדרפט, עושה ככה, עושה אחרת. אותו דבר האיסלנדים היום, הם די, בעניין הזה הם די דומים, הם פשוט, הם מושכים את ההלוואות, הם מסבבים אותם.
מה עם כל המסים?
המסים הם מסים די דומים לשלנו. הבעיה
שלנו בדנמרק או שלנו בישראל?
שלנו בדנמרק. הבעיה היא שהשירותים שאתה מקבל, הם לא רק שהם לא, הם כבר לא מה שהם היו פעם, הם הולכים ומתמעטים.
זה כבר לא מדינת סעד.
כי בוודאי שלא. אם לתת דוגמה, אחותה של אשתי, אחותה הייתה אמורה ללכת לאיזשהו בדיקות ואולי ניתוח, אני כבר לא זוכר אם זה היה גם ניתוח, כשהיא חזרה הביתה אחרי הבדיקות, והייתה שבוע, לא יודע כמה שהיא הייתה שם בבית חולים, בום, 60,000 קרונות, לכי שלמי.
60,000 קרונות איסלנדיות?
לא, 60,000 קרונות דניות, אנחנו לא מדברים על האיסלנדיות. אני מדבר על רמה דנית.
נתרגם את זה לצרכי המאזינים בישראל, ש 60,000 קרונות דניות זה 40,000 שקל.
40,000 שקל. וזה לכן, אני אומר, מזכיר את אמריקה, עם העניין של התשלומים האדירים לצורכי בריאות.
אז אין ביטוח רפואי?
יש ביטוח רפואי, אבל שוב, יש ביטוח רפואי, אבל הכל לאט לאט מופרט, כמו בדומה לארץ. הכל לאט לאט מופרד, וכך האנשים, אם לכן הם צריכים דברים מעבר לדברים הרגילים, מגלבר האיסלאם, הם פטריוטים מאוד מאוד גדולים, כל מי שמדבר איתם מגלה את זה די מהר, וכשאתה מדבר איתם, אז הם לא אומרים, הם לא מספרים את הדברים כמו שהם, הם הכל בסדר ואין מה לדאוג והם מסתדרים, אבל כשאתה יושב איתם, ואתה מדבר איתם, בייחוד עם החבר'ה הצעירים, ושואל אותם דברים ספציפיים על ההלוואות, על הזה, על איך ומו ומה, ואיך הם יחזירו, ואיך הם יסתדרו, ומה קורה ביום יום, ואיפה הם לוקחים את הכסף, ואיך הם מסתדרים, מסתבר לך שהדברים הם מאוד מאוד קשים.
כלומר, הם מיואשים.
הם מיואשים, הם בפירוש מיואשים. ואני אומר לך, בפירוש היו אנשים, ולא מעטים, שאמרו לי באופן מפורש, אם אכן ההסכם יאושר, הם פשוט עוזבים את המדינה, ודרך אגב, כבר היום יש תנועת הגירה לא קטנה, בייחוד למדינות כמו נורווגיה וקנדה, אבל בהחלט גם לארצות הברית, שוודיה, וגם דרך אגב דנמרק מקבלת אותם. הם פשוט עוזבים את המדינה, כי הם מרגישים שאין להם מה לחפש שם.
יורדים?
יורדים, כן, יורדים, מה שקוראים יורדים. אני לא יודע, הם פשוט אומרים, לא שם, הם אומרים, אנחנו אוהבים את המקום שלנו, אנחנו אוהבים את המדינה, אבל אנחנו רוצים שלילדים שלנו לפחות יהיה סיכוי.
איך ליורדים האיסלנדים, באיסלנד עצמה?
לדעתי, התייחסו די דומה להתייחסות הישראלית בזמן.
כלומר, קוראים להם נפולת של מושות?
לא, לא קוראים להם, לא, בפירוש לא, הם לא קוראים להם, והם גם לא, זאת אומרת, לפחות לא על פני השטח, אבל מה שאתה שומע מעבר לפני השטח, אתה שומע פטריוטיות מאוד מאוד חזקה. ובכל פעם שאנחנו מדברים, לדוגמה גם עם אשתי, אז המשפחה שואלת מתי את חוזרת, למרות שהם יודעים בפורש שהיא לא חוזרת. וככה אנחנו שומעים על כל מיני משפחות אחרות ש או חוזרות או יורדות או נוסעות, ואנחנו שומעים את ההערות, ואכן אתה מבין שלהם הסיפור הזה קשה. היום הוא קשה כפליים, משום שהמצב הוא כל כך קשה כפי שהוא היום.
לסיום, עמוס, האם אתה ממליץ לבקר באיסלנד? האם איסלנד היא מדינת תיירות, והאם איסלנד יקרה?
אני ממליץ מאוד לבקר באיסלנד. איסלנד היא ארץ יפהפייה, עם מעט תיירים ביחסית לגודל. אתה יכול לבקר באיזה מפל אדיר שבאירופה ימשוך אליו אלפי אנשים, ולמצוא שם בערך 50 איש. עם קרחונים הכי גדולים באירופה, עם מראות טבע נפלאים. הארץ עצמה היא לא זולה, אבל היא היום נהפכה משהו כמו הרמה הדנית. מבחינת היא הייתה הרבה יותר, היא הייתה יותר דומה לנורווגיה, והיום היא הרבה יותר דומה לדנמרק, ואני בהחלט ממליץ לטייל בארץ הזאת. זאת ארץ יפהפייה, אפשר לשכור מכונית, ללון בכל מיני צימרים, טיול יפהפה. ואני בטיולים שלי מאוד נהניתי, בכל פעם שהייתי עשיתי גם כמה סבבים של טיולים בנוף. זה ארץ נהדרת, ממש נהדרת מבחינת הטבע שלה.
מדברים לאחרונה הרבה על התחממות כדור הארץ, אתה מזכיר את הקרחונים, האם יש השפעה, אתה רואה השפעה, או שאתה לא רואה שהקרחונים מתחילים לנס?
באיסלנד לא ראיתי את ההשפעה, ודרך אגב זה לא נושא, זה נושא הרבה פחות חם מאשר במקומות אחרים, אז כנראה ששם זה לא, ההשפעה היא פחותה מאשר היא נמצאת בגרנלנד. אבל ייתכן שאלה שבודקים ורואים בקרחונים הגדולים אכן רואים את השינויים, שאני כמובן לא רואה, מכיוון שאני לא מגיע בכל פעם לקרחונים, אני מגיע נניח רק לשוליים שלהם, ואני כשאני הגעתי לשוליים לא ראיתי את ההבדל. יכול להיות שההבדל נמצא כמה עשרות מטרים, אבל אני כמובן לא יכול לראות את זה. האיסלנדים דרך אגב הרבה יותר מוטרדים, לדוגמה, יש להם הרי, זאת ארץ שנמצאת בתהליך מתמיד של בנייה והריסה, זאת ארץ שהיא לא נגמרה ברמת הזעזועים הוולקניים למיניהם, ויש להם לא פעם רעידות אדמה קטנות, גדולות. אני בעצמי חוויתי פעמיים רעידת אדמה שם, לא גדולה. יש להם הרבה מאוד פעילות וולקנית בכל מיני מקומות, דרך אגב שם אתה רואה המון מקומות עם כל מיני בריכות גופרית וככה הלאה. ויש להם בהחלט, לדוגמה, ההתפרצות של ההקלה, הער הידוע שכבר התפרץ בתקופה שלנו, זאת אומרת כמה זה 12 שנה האחרונות או 15 שנה האחרונות, התפרץ כבר פעמיים. ההתפרצות של ההקלה אמורה לי לקרות בכל רגע, לכאורה ההקלה היום נמצאת במצב יותר בעייתי מאשר נמצאה לפני ההתפרצות האחרונה, ועדיין ההקלה לא התפרץ. לכן להם הדברים האלה הרבה יותר מוחשיים והרבה יותר חשובים, כי הם באמת קשורים ליום יום שלהם, הדברים מהסוג הזה.
טוב, מה שברור לי שהנושא האיסלנדי עדיין לא יורד מהפרק, הוא גם לא ירד מהפרק בעתיד, ואנחנו, עמוס קפלן ואני, עוד נמשיך לדוש ולדבר בנושא, ואני מודה מאוד לעמוס קפלן על חלקו בתוכנית, וערב טוב לעמוס בניוטלנד.
ערב טוב ותודה.
על עוד דבר. ואיתנו על הקו נמצאת יעל שוהם, שזה לא במקרה השם שלה, כי אם נגיד לה ערב טוב, קודם כל ערב טוב ליעל.
ערב טוב. ערב טוב לך.
שמך המלא הוא יעל שוהם, שם החבורה חבורת שוהם. אז ספרי לנו איך הדברים מתגלגלים.
אוקיי, אז השנה למותו היה איש, מלבד היותו רופא ולוחם בשייטת וכל התארים המכובדים, האהבה שלו הגדולה הייתה לזמר העברי. ועוד מהיותו בקיבוץ הוא למד לנגן על מנדולינה, ואפלי לתופס בתופים שונים, ובעצם הזמר העברי היה אצלנו בבית מראשית ימינו ביחד. וזה היה חלק ממורשת שבעצם שנינו הבאנו מהקיבוצים שבהם גדלנו. אני בגבעת השלושה וחיים בגבעת. כשחיים כנפטר, הגיע אליי יום אחד, נפגשתי עם דודו אלהרר, שהוא חברנו הקרוב, ושהיה משונו מהן, חיים, מה נעשה? אז הוא אומר, בואי נקים את חבורה מקרב חבריו הוותיקים, אוהבי השיר והזמר, וככה נחיה. ואני לא יודעת איך זה קרה, אבל מרגע שהוא אמר, הכל נראה לי ברור. ופשוט אספתי חבורה שלנו, מתכנסים כבר אחת לשבועיים, זאת השנה ה-14, אוספים שירים ישנים, לפעמים לפי נושא ולפעמים כלקט, ומוציאים בסיומה של שנה דיסק של שירים ישנים שאו שלא הוקלטו אף פעם, אלא רק שרו אותם סביב מדורות או בחדרים או בחברותה או בתנועות הנוער, או שהקליטו אותם פעם אבל ההקלטה איננה כבר, ואנחנו מקליטים אותם, אוספים אותם ושרים אותם ונהנים מכל רגע.
האם מתוך כך אני צריך להבין גם שדן אלמגור, אליהו כהן גם כרוכים באיזושהי צורה אליכם, או שאני טועה?
תראה, קודם כל, מרגע שראו את עבודתנו וראו שזה לא שנה ראשונה וזה לא שנה שנייה, אז באמת שמענו יצא ונקליטה שירים של חיים גורי. אותו דבר, אנחנו מתייעצים הרבה עם אליהו הכהן, שהוא לדעתי אבי הזמר, הוא הידען הגדול, הכהן הגדול של הזמר העברי. או אם יש דן אלמגור עושה ערבי שירה וגם משתמש ומספר עלינו. אבל אני חייבת לומר שני דברים שהייתי צריכה לומר אותם אולי בהתחלה. אני כולו המארגנת, אבל מי שעושה את העבודה הגדולה זה מוטקה שלף, שהוא המנצח, המאבד, המנהל המוזיקלי, ונת את הבא תוכבי שנים, תוכנית רדיו. ותוכנית הרדיו הזאת, מנות, וזאת התוכנית של נתיבה, היא התוכנית היחידה ברדיו. בשעות הקטנות זה...
יפה מאוד.
זהו זה. בכפר שלנו, זאת המדורה שמלבה את האהבה לארץ.
זה מזכיר קצת את עניין של חבורת האש, שסולמן הגדול לצערנו נפטר לפני כמה שבועות.
הוא היה גם מאלה שתרמו רבות לאהבת הזמר העברי, בהחלט. אבל זה אני אומרת שזה עוד רבים ורבים שיושבים ומתכנסים בבתים, וזה יכול להיות בראשון לציון, וזה יכול להיות ברמת השרון, וזה יכול להיות בקריית שמונה, ובהרבה קרה. חליל ואקורדיון. ומוטקה שהוא גם לפעמים חוטא באקורדיון, אבל הוא המנצח. מלבד זה, הזמרים, אז יש לנו כמה זמרים בעלי קולות מיוחדים. למשל, אם אנחנו ניקח את אבא פורמן, שהיה בלהקת הנחל, בין בריטון או בס שלו, הוא גם יש לו דיקציה נפלאה, והוא שר חלק גדול מהשירי סולו שלנו. ישנו יורם אגמון, שהוא יליד רוחמה, והוא רים וזמרות, כל אחד בקולו. וסך הכל אנחנו 40 איש שמתכנסים, זה 14 שנה קבוע בכפר מעש.
יש תנאים לקבלה, או שכל אדם יכול להצטרף, או שזה גרעין, או שזה גרעין קבוע שלא מחדיר לתוכו אנשים זרים במרות כפולות?
יש כאלה שהצטרפו עם הזמן. עכשיו, הוא צריך לאהוב את השיר, שירים, הוא צריך לאהוב ללמוד שירים, וזה לא כל כך פשוט. והוא צריך להשתלב בחבורה, והיו כאלה שנקלטו, היו כאלה שניסו פעמיים שלוש ולא יכלו להתמיד, כי צריך גם להתמיד. הבטן הרכה פוגע.
על שומה ולמה?
אני חושבת שהכי צעירה כבר עברה את ה-50 ועד גיל 80.
כן ירבו?
כן, בדיוק. יש לנו כאלה שעוד היו בפליים ובנחל ובכל מיני מקומות שונים ומשונים. יש כאלה שיש להם נכדים, בעצם לכולם יש נכדים, אבל יש כאלה שיש להם אפילו נינים.
נהדר. מה את יכולה לספר על איזה חוויה מיוחדת?
תודה, המרכזית שלנו היא לבצע את השירים כך שאתה תיקח את הדיסק, תשים אותו באוטו או בבית ותצטרף לשיר. יהיה לך קל, זה לא איזה עיבודים מסובכים, זה לא איזה קולות מוזרים. אין בזה, הקצב שאתה זוכר ששרת את השיר הזה. בבית אבא או בגן הילדים או בתנועת הנוער. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה קל. עכשיו, כשאנחנו אומרים חבורת שואה משתתפת באירוע, הכוונה שהתזמורת שלנו יושבת על הבמה, ואנחנו מנשיר, ואז על ידינו מצטרפים עוד אנשים, וככה הקהל שר יחד איתנו. זאת השיטה. לכן אין שום טעם לנסוע לחוץ לארץ. אנחנו נוסעים לחוץ לארץ, אבל לטיולים.
קוראים לזה נאמנים למקור.
כן, ממש.
יעל,
וטוב לנו בזה.
כן, יעל, רציתי שתספרי על איזה חוויה מסעירה במהלך 14 השנים האחרונות שהחבורה עברה. יש לך איזה סיפור מהסוג הזה?
זה קשה לי מאוד, חוץ מזה שהיו כאלה שאנחנו... יש לי חבר במאי רוסי שעלה מרוסיה בשנת 90, וכשאני עזרתי קצת לקליטת העלייה, אמרו לי, תשמעי, הגיע איזה במאי רוסי, מתאים לך לקלוט אותו, לך ולחיים. וחיים ואני הלכנו אליו ועזרנו לו, ונאבינו רעיתים מהחבר'ה ועזרנו להם להתקבל לעבודות וללמוד עברית, ובאמת תמכנו בהם ואפילו כספית. ואחר כך חיים כנפטר, והוא נסע לכמה שנים לחול, והוא חזר אחרי 7 שנים שחיים נפטר, והזמנתי אותו לאירוע השנתי שאנחנו עושים בין מאי ליוני. אנחנו עושים אירוע שנתי גדול שבו באים מאות אנשים על הדשא שלנו בכפר ושרים משמונה בערב עד 8 בבוקר. והוא הגיע והוא פתאום אומר, מה זה פה? חיים ככבר איננו. אחרי כל כך הרבה שנים באים כל כך הרבה אנשים, אני מוכרח לעשות על זה סרט. והוא עשה סרט על חבורת שואם, לא על חבורת שואם בעצם, על הזמר העברי, על התרבות המיוחדת הזאת של השירה בצוותה, על השמחה, על האקסטזה שנכנסים, על כל הדבר הזה. אמרתי לו, תשמע, לאוניד, מה זה יכול להיות מעניין, חבורה של זקנים שר השירים ישנים? הוא אומר לי, את לא יודעת מה זה. אני מדמה. והוא עשה סרט, והסרט הוקרן בטלוויזיה בערוץ 1, והסתבר שזה נגע לכל כך הרבה אנשים, שכולם באמת התקשרו, טלפנו. והיה אחד שראה את הסרט, אמר, אני מוכרח להצטרף לחבורה הזאת, אני לא יכול. אני שייך אליהם. וככה הוא הגיע אלינו. היו אנשים שהתחילו להגיע לערבים האלה, התחילו לטלפן ולשאול. והסתבר שלכל אחד הסרט הזה, זה לא כי הוא הכיר את חיים, והיה חלק מהביוגרפיה שלו. וזה בעצם המהות של החבורה שלנו. זה חלק מהביוגרפיה של ארץ ישראל.
אני מבין שהחבורה...
הבנו שלום, שלום, שלום עליכם. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד מאוד, את כל העולם כולו, גשר צר מאוד. שלום במרומה,
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה 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 שלום שלום עלינו ועל כל ישראל הבינו שלום עליכם הבינו שלום עליכם הבינו שלום עליכם הבינו שלום 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 עליכם הבינו שלום עליכם
הגענו לסיומה של התוכנית במחרוזת שירים חסידיים בביצועו של אנדרי צווייג היושב בהלסינקי שגם שם קר אפילו יותר קר מאשר כאן ותודה לאנדרי צווייג אנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו ברדיו שלום מקופנהגן בירת דנמרק בתוכנית היום השתתפו אביטל ויצטום וילי אברך יגאל רום, יעל שוהם ועמוס קפלן. את התוכנית ערך, הכין, הגיש והיה למכשירים אלי כהן. אני מקווה שנהניתם מן התוכנית ומן האולפן של רדיו שלום בקופנהגן בירת דנמרק. אני מאחל לכם שבוע טוב מקודמו. אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. התאריך היום הוא היום ראשון, העשירי בחודש ינואר שנת 2010, כ"ד בטבת תש"ע. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 6 ו-4 ו-6 אחרי הצהריים, לפי שעון דנמרק.